טוב שביקשתי לראות את זה, לא רק לדעת על מה אני חייב לספר, התנ"ך והכיבודים הארכיאולוגיים החדשנים. אני צריך לתקן כאן טעות, ויאמרו עליי שאני... קצת לא נכון, רבא של קהילת הר נוף בירושלים, אני לא רבא של קהילת הר נוף. אני רבא של קהילת הר נוף. אני בדרך כלל אומר שיעור על פרשת השבוע, וגם היום זה יהיה על פרשת השבוע, ולא רק על פרשת השבוע הזאת, פרשת וישלח, אבל זה גם יהיה על פרשת תולדות, ואולי קצת, אבל יש על כל הפרשות הללו. ואני אגיד לכם מה הקשר שלי לארכיאולוגיה. לפני מספר שבועות, אני כבר לא זוכר, זה היה בערב שבת בארץ, התפרסם המאמר החדשני והמהפכני של ארכיאולוג בשם זאב הרצוג, אבל כבר הודיעו על הגילויים המרעישים הללו, כבר הודיעו ביום חמישי. זאת אומרת, כבר הארץ הייתה כמרקחה על ידי הגילויים הללו, ושפשוט מנפצים לרסיסים קטנים כל המיתוס של מבראשית עד לעיני כל ישראל. כל התנ"ך כולו זה פשוט דברים בדיוניים, אף כאן לא היה. אז כדי להכין את הציבור בארץ לקראת הגילויים המעצניים הללו, אז כבר הודיעו לתקשורת ביום חמישי. אז ביום חמישי בחמש אחרי הצהריים מצלצל אצלי הטלפון כל ישראל. אני לא ידעתי אפילו שיש חדשות באנגלית בכל ישראל. וגם בשבע בבוקר. אני גם את זה לא מעט. אז הם מתקשרים אליי שעוד מעט הם יראיינו פרופסור בשם זאב הרצוג על הגילויים הללו החדשניים, אם אני מוכן להגיד. באמת לא הרגשתי טוב, זה היה מספר ימים, נכנסתי אחר כך לבית חולים לניתוח מספר ימים, אני עוד מחלים ברוך השם ברוך רכי חולים, אבל הרגשתי שאילו אברהם יצא ויעקב היו ניצבים עליי, היו אומרים לי, אתה חייב להגיד. אז אמרתי להם, טוב, בסדר, אני אגיד. אז בחמש ורבע כבר מצלצלים שוב, ואני שומע החדשות בכל ישראל, והפרופסור המכובד זאב הרצוג מסביר את הגילויים החדשים, והוא אומר שפשוט מי שמתמצא בארכיאולוגיה כבר יודע שאחרי 70 שנה של חפירות בארץ לא היו לא אברהם, יצחק ויעקב. עם ישראל אף פעם לא היה במצרים, לא היה כיבוש של יהושע את הארץ, לא היו ממלכות של דוד ושלמה, הכל פשוט מצוץ מן האצבע. והוא מתחיל להסביר, אחר כך, אגב אני עוד לא קראתי את המאמר, מכיוון שהמאמר עוד לא יצא לאוויר העולם. אחרי שהמאמר יצא לאוויר העולם, אז ביקשתי מאשתי, היא יודעת איך לחפש באינטרנט, לחפור באינטרנט כדי לגלות בשבילי את הפנינה הזאת מאמרו של זאב הרצוג. איך אני יכול להגיב? הדברים שם תמיד הדברים שלהם בא לעזרתי. ברעיון עם הרצוג, הרצוג אמר ככה, שהגילויים המהפכניים הללו לא יהיה קשה לציבור החילוני שהוא חזק ומבוגר. הוא אמר את הדברים באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית שתשת, זאת אומרת, נראה אם התרגום הוא תרגום נכון. אז זה הרצוג אמר, the secular community that is strong and mature will have no difficulty accepting my our findings. הקהילה החילונית שהיא חזקה, איתנה, והיא מבוגרת, אבל אז כבר הייתה לי התגובה מוכנה. אני אמרתי שבשם הקהילה של יותר מ-90% של יהודים בישראל שיושבים לליל הסדר וחוגגים את יציאת מצרים, אני מתקומם נגד הדברים המשפילים הללו. זאת אומרת, אותו ציבור של 90% של יהודים שלא אוכלים חמץ בפסח וזוכרים כבר 3,500 שנה את יציאת מצרים, זהו ציבור חלש ובלתי מבוגר, קטנוני, ילדותי. אני מתקומם, הוא צריך להתנצל לכל הציבור הגדול הזה. חוץ מזה, אני כבר באמת, אני לא זוכר כבר כל הדברים שאמרתי. מן הדברים שאני אגיד עכשיו בשיעור, אז כבר יהיה התגובה המלאה. ואני אמרתי לו שאנחנו לא מתרגשים מהגילויים הללו. היו כבר גילויים בעבר, היו כאלו שרצו להכחיש את המקרא כבר 100-150 שנה. מודוס איבדלב, מבית איבדלב נצאת הרצג איכן. ובעוד 10 שנים או פחות, כל הגילויים הללו וכל המחקרים והמאמרים של הרצג יהיו בפק ההשפעה של ההיסטוריה. ועם ישראל ימשיך לחיות. כנראה שהיו כל מיני תגובות לדברים, לדברים הללו. אני בא מספר ימים אחר כך לשיעור, אז יושבים שם אולי 10 אנשים שהקליטו את הדברים, כאשר שמעו שאני אגיד, אז הקליטו את הדברים. זה דבר שלא זכרתי. אני הולך ברחובותיי של ירושלים, אני לא ידעתי כמה אנשים שומעים את החדשות בכל ישראל באנגלית, אני אפילו לא ידעתי על זה. מיד אחרי גמר הרעיון איתי, הטלפון שלי צלצל כל הערב. כל הכבוד, רבי, טרפק רבי, you get in the words, guy. פקסים הגיעו, it's a lot of fun. Sometimes I'm לפעמים, אם אפשר פשוט לא לשמוע את החדשות, אפשר לחיות בנחת ושבו להשתית הבטר בארץ כזאת. אני חשבתי, אני בא עכשיו במונית, שולחים מונית רמי שכנה מכפר סבא להביא אותי, אז אני חשבתי שיש פרשה אחת השבוע, פרשת וישלח, אז אני פותח את הידיעות ויש שם 8 פרשיות המסעירות את כל המדינה היום. זה תוצאות נמרודי מתמחרת הכדור רגל, כדור רגל. פשוט אני מדברת על המובן, צריכים ראש של גאון כדי לעקוב אחרי כל הפרשיות. עיריית ירושלים יש שחיתות, ונתניהו עוד ממשיך לגנוב מקופת המדינה. שטוצר. חוטר אישן, ודרי, ואלפנט משלם. אז ברוך השם שאני קורא את הדברים כשאני בא לכלל בי. אז ראשית כל יש מספר דברים שאנחנו צריכים להבין בנוגע לחפירות הארכיאולוגיות הללו ולא להתרגש כלל וכלל. תדעו לכם, אני אמרתי אז ברדיו ש3,000 או 4,000 של היסטוריה חיה של עם ישראל, מאב לבן, מדור לדור, היסטוריה חיה היא הרבה יותר חשובה מהקדים או הכוסות או החרסיות של זאב הרצוג. אל יגידו לי על החפירות הארכיאולוגיות. וחוץ מזה, עוד דבר מאוד חשוב, ואת זה צריכים תמיד לדעת. כל מדע, ובפרט מדע מאוד מפוקפק כמדע הארכיאולוגי, ואנחנו עוד נדבר על למה זה כל כך מפוקפק, כל מדע אינה יכולה אף פעם לקבוע שזאת המציאות ואין לה זוז מיה. מה יעשה פרופסור הרצוג אם מחרתיים יחפור עוד ארכיאולוג והוא ימצא עדות שיש על הכריש שהיה ממלכת דוד ושלום עזבת את עתו? זה כבר קורה לי השנה. כל דור חדש מגלה דברים חדשים. אז יכול להיות שכל התיאוריות שלו הכל יהיה כעין ואפס. אולי יותר טוב לומר אופו ואיתה, אופו ואיתה. ככה זה בכל תגלית, בכל גילוי מדעני. מחר נדע דברים שעוד לא היו ידועים לנו היום. מחר נגלה דברים שלא היו גלויים לנו היום. דברים שהם היום כימוסים ומוסתרים מתגלים לעינינו אחר כך. וכל התיאוריות הללו פשוט הם כמו פה ואיתה נחשבים לכלום. אבל בגילויים של זאב הרצוג יש בעיות מאוד רציניות. ואני רק, יש לי את זה באנגלית, אבל אני יכול לתרגם. הוא אומר, על כל אותם הארכיאולוגים, אגב, היו ארכיאולוגים גדולים, מהגדולים שבארכיאולוגיה ארץ ישראל, והיה פרופסור אולברייט. פרופסור אולברייט בשנות ה-50, ה-60 עד ה-70, וגם רוב חוקרי ארץ ישראל הם מתלמידיו המובהקים של אולברייט. אולברייט גוי, שיצא באמת, אני אינני יודע אם זה היה בכוונה תחילה, אבל הוא יצא לאשר את ההיסטוריה המקראית, והוא מצא המון דברים, שפשוט הסיפור המקראי הוא הנכון. הוא כותב בספרו מספר פעמים, שכל אלו שהשתמשו בגילויים הארכיאולוגיים כאילו להכחיש את המקרא היו קיצוניים הרבה יותר מדי. וזה לא נכון. וגם זה הרצוג מסכים, אבל הוא לא מייחס לזה שום חשיבות. זאת אומרת, ממלכה גדולה של דוד ושלמה לא היה. אבל כן עוד זה מכיוון שתלמידי אולברייט מצאו הרבה מקומות יישוב יהודיים. הוא משתמש במילה הזאת, לא אני. אז הוא מדבר על מאות התנחלויות. דברי הרצוג, היו מאות התנחלויות. מאות התנחלויות יכול להיות הרבה אנשים, נכון? זה יכול להיות ממלכה גדולה, אבל הוא אינו מוכן לומר שמאות ההתנחלויות הללו היו איזה ממשלה גדולה. לא דבר. וזה אני יכול להסביר רק עם פתגם ביידיש. כאשר מגיעים לסוף המאמר, רואים בודהות יזבגות. איפה קבור הכלב? זאת אומרת, אנחנו נעשה ארכיאולוגיה במאמר של הרצוג, אנחנו נחפור קצת, ושם אנחנו נמצא את הכלב. בסוף המאמר הוא כותב שאחרי התגליות המתגישות הללו, הציבור בישראל אינו מתרגש מהכל. לא מתרגשים. אנחנו מצאנו דברים כל כך מהפכניים, מרישים, עמות הסיפים היו צריכים לנוע. ולא. We are witnessing a fascinating phenomenon in which all this is simply ignored by the Israeli public. יש לפנינו תופעה שהציבור בישראל פשוט מסרב להגיב, וזה לא מקובל עליהם. בכלל לא רוצים לקבל את זה. והרבה הדברים שאני כתבתי כאן, שלא היה לא יציאת מצרים, לא כניסה למצרים, לא אברהם יצווי ינקב, למישהו דוד, אהלן שלא יתכלד, לך תגיד לזה פרצה שאנחנו מזמינים אותם כל שנה ושנה לתוך הסוכה, וזה יסדית, הוא לא מצא סוכה. על אף הידיעות הברורות הללו, על אף הידיעות ברורות, הדברים הללו אינם חודרים לתוך התודעה היהודית בארץ. אז הוא כותב, אולי הציבור אינו מוכן לקבל, מכיוון שהם עוד מאמינים שיש לנו זכות היסטורית למדינה, לארץ הזאת. אז לכן כל דבר שמערער את הקדמותים שאנחנו היינו כאן בארץ ואנחנו היינו מלוכה כאן, הם אינם מוכנים לקבל, מכיוון שזה מערער את היסודות שעליהם לקחנו את הארץ הזאת מיד הערבים. ובסוף הקטע האחרון, עכשיו, זאת אומרת, כל אדם, בפרט אם הוא ארכיאולוג משקר, מוכרח ולא יכול לחסות, הוא מגלה את האמת הפנימית. כנראה שיש חלק מהציבור בישראל שהם מוכנים להכיר שעשו עוולה גדולה לערבים בארץ הזאת. והם גם מוכנים לקבל שוויון זכויות לנשים. מה הקשר בין שוויון זכויות לנשים וערבים? אינני יודע. אילו הייתי אישה, הייתי מתקומם נגד ההשוואה הזאת. Last sentence, המשפט האחרון. אבל על אף שהם כבר מוכנים לקבל את הדברים המתקבלים הללו שאנחנו עושים עבודה גדולה לערבים, הם לא מוכנים לקבל עובדות ארכיאולוגיות שמנפצים את מיתוס המקרא. The blow, המכה, ליסודות המיתולוגיים של הזהות הישראלית, יותר מדי מאיים עלינו. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. על סמך זה באמת הוא אמר את הדברים שהציבור החילוני, שהוא חזק ומבוגר, מוכן לקבל את הדברים. אבל כאן אנחנו רואים, דינו, אני הייתי אומר את זה, לא הייתי מקבל ממני. אבל אחת התגובות בארץ, לפני שבוע, שם מדבר גם ארכיאולוג חילוני שאומר שידיעות או מסקנות ארכיאולוגיות הבנויות על אג'נדה פוליטית פסולים הן לחלוטין. זאת אומרת, כאן יש לו מגמה. המגמה היא שאנחנו עשינו עוולה לערבים. אנחנו באמת לא היו אף פעם אדוני הארץ. אף פעם לא הייתה מלאכה כאן. לא כבשנו את הארץ. לכל היותר עשינו התנחלויות, מאות התנחלויות, אבל התנחלויות בארץ. התנחלויות, הלא אנחנו יודעים שאין מכשולים בדרך השלום. עכשיו נתחיל לדבר על הגילויים הללו. רק אחד מכל מאמרי התגובה היא הגיעה לאחד הנקודות המאוד חשובים, וזה היה לפני שבוע, ואני חיכיתי שמישהו יגיד את הדברים הללו. בא מישהו ואמר את זה. אבל אולי לפני שאני אקריא לכם קטע כזה, אני רוצה להגיד לכם שבארצות הברית, היה חומש שהיה מקובל את זה בכל בתי הכנסת. זה נקרא הרץ חומש. Remember the הרץ חומש? All about the souls, the color, but they were.
באנגלית.
באנגלית? לא. הוא היה אנגלית. לא ארכיאולוג?
הוא לא היה אמריקאי, הוא היה אנגלי.
כן, וזה היה מקובל אצלנו. All right. את האנגלית אנחנו זרקנו מאמריקה.
Aber das hat komisch gegangen.
Also,
Moment, sie hätten dann Matzappen behandelt. Aber auch nach Gerl, ich habe Schlott, 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 יש קטע אחד קטן באנגלית, ואני אתרגם את זה לעברית, וזה כבר סותר כמעט את הכל של הרצל. הוא כותב ככה.
גם את זה הרצל.
Little need be said in regard to the extreme and baseless skepticism recently revived in Soviet anti-religious circles. אני אסביר. החומש הזה של רב הרץ שהיה רבה הראשי של יהדות בריטניה, החומש נתפס ב-1936. הוא כתב את זה אולי במשך 10 שנים. והוא כותב אחרי חומש בראשית, הוא כותב שבזמן האחרון, תזכור אנחנו מדברים על שנות ה-30, בזמן האחרון החיו מחדש אותם הדברים הישנים שבאים מבית מדרשו של הקומוניסטים אנטי-דתיים. מהי התגלית החדשה? שאף שם לא הייתה יציאת מצרים. בזג הרצל ב-1999 והוא אומר תגלית חדשה המנישה עולמות, אף פעם לא הייתה יציאת מצרים. אז כל מי שיודע שהסובייטים כבר אמרו את זה לפני 70 שנה, וכבר הדברים הללו עברו מן העולם, אז איך אנחנו יכולים עכשיו להתייחס ברצינות לארכיאולוג החדשני והמהפכני הזה שלא הייתה יציאת מצרים? זה לא חידוש ארכיאולוגי מהפכני, this is old to Apocalypsis. ואיך התייחסו לזה לפני 60 ו-70 שנה? אז היו כאלה שכתבו על האי נוחות. עוד מעט תביאו אותי טוב. האי נוחות של סיפורי הנביאה. מה הם אומרים המחד שלהם עליו? שהכל, כל המקרא בדוי. הם מיתוסים. לא היה ולא נברא. מתי הם נכתבו? בזמן יציאת מצרים או היה יציאת מצרים? הר סיני לא מצאו הר סיני. מתי הם נכתבו? הם נכתבו באמצע תקופת בית ראשון עד סוף בית ראשון. יש אפילו ספר דברים שנכתב בתחילת בית שני. אז כן, הופך ככה שסיפורי המקרא למי שמעיין בהם הופכים להיות אינוכים לחלוטין. מה זאת אומרת אינוכים? תבינו, עוד מעט. זאת אומרת שנכתבו לפי דעתם של הרצח המיתוסים הללו, נכתבו בתקופת בית ראשון. מי היה האויב הכי מרושע של עם ישראל באמצע תקופת בית ראשון? בזמן שלפי הרצוג אז נכתבו רוב סיפורי המקרא, מי היה?
בנים.
בנים. לא, לא, בית ראשון. בית ראשון. מי היה לא, עוד לא. ארם, בן הדד מלך ארם, אולי 100 שנה או יותר מ100 שנה היה ארם בא ובוזז והורג ורוצח. עמוס מדבר על נשים הרות שכרתו, פתחו אותם כדי להוציא את העובר ולהרוג אותם. ארם, יותר ממה, נאמן היה מארם. המלחמה עם ארם התחילה עם שלמה, עם רוב מלכי יהודה וישראל אחר כך. סנחרב בא כאשר הוא כבש את ארם, הסנחרב הפך להיות המעצמה הגדולה, אבל 100 שנה ויותר. המעצמה הכי מרושעת והאכזרית הייתה ארם. האם אפשר להעלות על הדעת שבאותה תקופה נכתבו כותבים בישראל
סיפור בדוי על אברהם, יצחק ויעקב שבאו מארם ונשאו דווקא נשים מארם. יצחק מביא ליצחק מביאים אישה מארם נהריים. יצחק אומר ליעקב, לך פדנה ארם ותביא לך אישה משם. למשל, מה הדבר אתה אומר? גדולי ישראל, במובן השואה, היו נושאים נשים נציות. והתורה ממשיכה בכל ספרי התנ"ך, אפילו יחזקאל בבבל אומר, אמך החיתית ואביך מארם. איך אם כותבים מיתוסים מגויסים ובדודים, איך כותבים דברי שטות והבל כאלה? בפרט כשבכל אותה התקופה הלומר רוצה עם ישראל, עם ישראל רוצה לחזק את אחיזתו בארץ. אז אם כותבים כבר שקר, ונלמד איך כותבים שקר מהפלסטינאים. אם כותבים שקר מכיוון שרוצים לחזק את האחיזה בארץ, אז מה היו יכולים לכתוב? דזיידז גוון הכנעני, דבוביז גוון החיטי, אנחנו מצאצאי הגירגשי, אנחנו כבר בארץ אלפי שנים, אנחנו מהראשונים שבאו לארץ, אנחנו מהפילגרימס, אנחנו ראשונים. אז יהודים טיפשים, בזמן באותה תקופה, שהם רוצים להתנחל בארץ, הם ממשיכים לומר ולקרוא בכל רם, תברו על כל הפרשיות הללו. באנו מאדם, חזרנו לאדם, לקחנו נשים מן אגם, אנחנו לא הכנעני ולא הפריזי. הפלסטינאים שכותבים היסטוריה בדויה אומרים שהם הכנענים האמיתיים, ככה צריכים לכתוב. עוד דבר. וכאן זה פשוט מעל הצייר של כל ספק. אם הסיפור של יציאת מצרים נחדרה בזמן תקופת בית ראשון, כאלפי שנים אחרי יציאת, כאלף שנים אחרי יציאת מצרים, בדו את הסיפור הזה, שאלו לפי הרצוג, אף פעם לא היו במצרים, ואף פעם לא יצאו ממצרים, ואני אומר לא לפי הרצוג, אלא לפי הסובייטים בשנות ה-20, החידוש הגדול של הסובייטים. איך אפשר להעלות על הדעת שעם יכתוב היסטוריה מבוינת בדויה עם השפלה איומה כזאת לכתוב על עצמם עבודם היינו לפרעה במצרים? לא היה עם בכל ההיסטוריה שכתב היסטוריה בדויה מגונה כזאת על עצמה. איך כותבים היסטוריה בדויה? אבותינו היו מלאכים ושדים גאונים גדולים. אין אומה בכל העולם שכתבה על עצמה שהם היו עבודים לפרעה במצרים. ובתקופת בית ראשון, אתם יודעים מה מצרים הייתה? רפובליקת בננה. היום האם היינו כותבים שעבודם היינו להכבש לקפריסין? איך אפשר לעלות על הדעת דברים כאלו? ככה כותב הרץ בקומה שלו ובהארץ לפני שבוע איך הוא לא ידע להשכיל ולהרחיב את הדיבור על זה? זה פרופסור מי? פרופסור הרשל שנקס. כשעמים ממציאים לעצמם היסטוריה, אבותיהם בדרך כלל היו מלאכים או נסיכים או צאצאי אלים. מי היה ממציא לנו היסטוריה של עבדות לולא הייתה בה אמת כלשהי? הוא אינו מוכן לומר יותר מאמת כלשהי, אבל מכל הדוגמאות שנתתי לכם לא יעלה על הדעת שעם ימציא שאבותיהם היו מאדם בזמן שאדם הוא האויב הכי אכזרי. עם לא היה בודה מליבם היסטוריה שעומדת בתוקף על זה שאנחנו לא הראשונים כאן בארץ
אלא מרחוק בנו בו זמנית כשהם רוצים לחזק את אחיזתם בארץ. ואף אומה בעולם לא המציאה על עצמה היסטוריה מגונה, היסטוריה של גנות. עכשיו אני מבין את המשנה, שהמשנה אומרת לסיפור יציאת מצרים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מתחיל מעבוד המהיר לפרו במצרים, מכיוון שזה מחזק את האמת ההיסטורית, ההיסטורית של התורה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אז ווס רטונד, מה הוא בא? זאת הרצג, אני רציתי לומר שהוא אומר לנו בובמייסס, זאת החפילים יש כאן בובמייסס, הוא מחדש דברים בדויים מליבו לחלוטין, מכיוון שיש לו תכנית. התכנית ראשית כל היא לעקור את קדישת המקרא, ואת זה הם כבר מנסים לעשות 150 שנה. וזה לא יעלה בידם. הם רוצים, החדשים שבאו, רוצים לעקור כל קשר שלנו, כל קשר קדום שלנו עם הארץ. אם אין לנו קשר קדום, אין לנו שום זכויות. אם תשאלו אותי את השאלה המתבקשת מאליה, למה יהודים השתגעו כל כך? אז זה אני לא מוכן עוד לענות על זה. אני חושב, אני עובד על זה, איך יהודים הפכו לשונאי ארץ ישראל, לשונאי יהודים, עד כדי כך התפשטים את זה. יש לי כאן, מתחיל אצלי גישה, אבל מדובר על רוע חולי שיש אצלנו, שאין בשום אומה אחרת. אני אינני יודע מה הם רוצים מבנו, הם צריכים לתת בנו לצאת החופש. יש לנו, ואני אשתמש במילה הזאת, יש לנו בוגדים שמאלנים בכל פינה ופינה. אין לנו זכות על הארץ, אנחנו עשינו עבור גדולה כאן בפלסטינאים, צריכים לתת להם זכות שיבה, צריכים לתת להם מדינה, לא שאלות. אך בסוף אני מוכן לענות על כל השאלות. זאת אומרת, לפני 100 שנה, ויותר מ-50, 60, 70 שנה, הציבור החילוני בעולם היה כולו בעד כיבוש הארץ, התנחלות בארץ, אלו היו האידיאלים, האידיאלים, והגן הכל הפך. זאת אומרת, לא רק שהם מכחישי המקרא, הם מכחישי הציונות של המאה הזאת נכנסתם. בפרשת ויצא, או בפרשת תולדות, מסופר שם סיפור, נגיד ככה, באמת, אני פעם הסברתי שפרשת תולדות יש בו שלושה חלקים. החלק הראשון, אני אזכיר לכם, החלק הראשון זה לידת התאומים יעקב ועשיו. החלק השלישי, כל הפרשה הארוכה של הברכות, שיעקב לוקח את הברכות במקומו של עשיו. יש פרק אחד בחומש, פרק חובות. אתם, אני אקרא לכם את הפסוקים, ותאמינו לי שאני אקרא אותם נאמנה, לא אכניס שום שינויים בפסוקים. הפרק הזה, פרק חובות, הוא כל הסיפור של יצחק. על יעקב, הלא התחלנו עם פרשת ויצא, עד סוף ספר בראשית, זה הכל יעקב אבינו. כמה פרשיות? תעשו את החשבון. לך לך וידע ואפילו חיי סוף הזה אברהם אבינו. פרשה אחת זה יצחק, תולדות, ולא כל הפרשה. פרק אחד. ומה מסופר באותו פרק? באותו פרק מסופר שהיה רעב בארץ, והוא ירד לפלישתים, והקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, שכון בארץ הזאת, אל תרד מצרימה, וידעו לו השם היום, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אמר אליך. ומה אנחנו שומעים עליו? הוא מגיע לאבי מלך, והוא אומר לאבי מלך שאשתו רבקה היא לא אשתו, זאת היא אחותו. והסיפור המדהים, המדהים הזה, וישקף אבי מלך דרך החלון, והוא רואה יצחק מצחק ברבקה אשתו. זאת אומרת,
המלך בכבודו בעצמו, זאת אומרת, הוא מסתכל דרך עד השם הנחם. לי ברור שהוא בעצמו לא עשה את זה, הוא שלח אבישי רבים. הוא אמר לו, אני רואה אותם זה דשריש, אולי מי, אורן, מי הוא הקטן של הטלוויזיה ש... אורן, שצילם את ההשוואה של הים, הוא שלח אותם והם מבינים, אז כאילו המלך יכול לומר, והשקף אמר, אז יש לו תביעות וטענות ליצחק, יצחק אומר לו, אני פחדתי. בסופו של דבר, כתוב שיצחק הולך וגדל בישראל, יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה היא 100 שנה, ויברכהו השם, ויגדל האיש וילך הלוך וגדול עד כי גדל מאוד. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בוקר והודרה בו ויקנו אותו פלישתים. וכל הבעירות, כאן אני רוצה שתשמעו היטב, וכל הבעירות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברום אביו סיתמון פלישתים וימלום עפר. כלי עצומה, מדובר על ארץ הנגב, ארץ השקוף למים. אברום אבינו חפר הבעירות, באו הפלישתים, שתמים סיתמון פלישתים, ולא סתם סיתמון, אלא וימלאום עפר. ויאמר אבימלך יצחק, המלך אמר ליצחק, לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד. אגב, כאן אנחנו שומעים בפעם הראשונה בהיסטוריה אנטישמיות במלואה, לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד. אפשר להבין את זה, כי אתה יותר עצום מאנחנו לכן כיסא, או לך מעמנו, לך מאיתנו, כי עצמת, נעשית גדול מאיפה? ממנו! לקחת את כל זה ממנו, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מיון. וילך משום יצו, ואיכם אנחנו אומרים בישו שם. פעם צחון הסדר עם בירות. אמר אנחנו שומעים על יצחק, שהוא בנה ישיבה, קריאו שישי, מה הוא עשה בפלישי? מה הוא עשה? על יצחק הזה חופר בירות. ושוב פעם אנחנו שומעים על הבירות. על יעקב אבינו אנחנו נשמע דברים גדולים ועצומים שהוא עושה. אברהם אבינו המחדש יביאת הלכים במונח הייחוד בעולם. על יצחק, לחמו הבאר, ויושב יצחק ויעפור את בירות המים אשר חפרו בימי אברהם אבינו ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם ויקרו להם שמות כשמות אשר קורא להם אביו. שוב פעם הפסוק חוזר. הוא חפר שוב אותם הבעירות אשר חפר אביו, שבאו פלישתים וסיתמו עפר, והוא קרא להם שמות כאשר קרא להם אביו. כתוב ויעקרו עבדים שבנחל, הידיב קראו לזה עסק, עוד בער סיתנה, עוד בער לא רבו רחובות. אחר כך יש פגישה בין אבימלך ויצחק על הסדר הקבע, ובאמצע הישיבות הללו באו עבדי יצחק ויאמר הוא ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו ויאמר לו הדליק את זה בדחפן מצאנו מים. מה הולך כאן? זהו כל כולו של יצחק? איך היה מגיב אברהם? My son, the well digger, בני חופר הבירות, בכל הפחות, בני הרופא, בני המיליונר, עוד את בני לא רציתי לומר היום. אבל מייצחק, אולה תמימה, קדוש עליון, חופר בירות, הנאי מהסגרון חופר בירות. כאן, על המקורות שנתתי לכם, יש הכתב והקבלה. יכול להיות שבלי, תקנו את זה בבית, אני כבר אגיד לכם את דברי הכתב והקבלה, כדי שהדברים יחלו יותר מהר. הכתב והקבלה אומר, מה התועלת בכל זה? גם רמב"ן, עוד מפורשים, הרמב"ן אומר, יעריך הכתוב בסיפור הבעירות ומה התועלת ובאיזה כבוד יש לו מכל זה. אומר הכתב הקבלה כאן, אברהם אבינו המציא שיטה נפלאה כדי להביא את שם השם לבאי עולם. הוא הגיע לארץ הזקוקה למים. אנחנו זקוקים, אולי היום יותר אין לנו אברהם שחופר בעירות לנו עליו, ולא יצא. זקוקים לבעירות מים, אז הוא חפר בעירות מים בשביל הציבור כולו, והוא נתן שמות לכל הבעירות, שמות שהיה בהם המסר של ייחוד השם. זאת אומרת, בעיר אחד הוא קרא לה באשחס השם, והשני הוא קרא ברוך השם, והשלישי הוא קרא באיבשטר פלט. תשמעו, כאשר ערבי או כנני שאל פריזי איך אני מגיע לבי מים, או לברוך השם תישא ישר. לבעזר השם ימינה ואחר כך שמאלה, וכשתגיע לאיבשטר פלט תשאל שם. הוא המציא שיטה נפלאה על הציבור זקוק למים. ולכל מקום, מקום ששם הלכו, הוא עשה את שם השם שגור בפי הציבור. הוא פשוט חידש שיטה יחצנית של פרסומת יוצאת מן הכלל. ואלפים התחילו לנהור אחרי שיטתו של אברהם אבינו. בחייו של אברהם אבינו, שהוא היה נשיא אלוקים בתוך הארץ, פחדו עוד לעמוד נגדו. אבל אחרי מותו של אברהם, הם באו לסתום את הבעירות של אברהם אבינו. לא להיות בטוחים שלא רק אברהם קבור בארץ, גם המסר שלו קבור בארץ. שלא ילכו שוב לברך השם, ולעזרת השם, הם רצו לעקור את שם השם מן הארץ. את זה הם רצו לעשות. איזה שמות היו נותנים לבירות? שמות? כל השמות היו על שם השם, על שם חסדי השם ופעולותיו בעולם. באו פלישתים וסדמון. הפלישתים פשוט רצו לגדור טיף אינדרד את האידאה הזאת של השם אחד. עברה תקופה, אני לא יודע כמה שנים עברו. והם לא יודעים מה קורה. יצחק, אותו יצחק שלא אף פעם לא שמעו ממנו, היה ידוע להם שיש לו בן ששמו יצחק. אבל יצחק לא שמעו שום דבר, שום דבר. הוא חופר את הבאר הזה. ראשית כל חשוב סתם, הוא חופר באר והוא זקוק למים. אבל תפלא לה. הוא נותן לבאר אותו השם שנתן אברהם אבינו. נתן אברהם אבינו. אז חשוב איזה מקרה. אבל הוא חופר עוד באר ועוד באר. כל הבארות אשר חופרו עד באברהם ויסתנו פלישתים וימלאו עפר יצחק. יצחק הוא שחפר אותם שוב וחידש את שמותיהם שנתן להם אברהם. מה היה יצחק בעיני הציבור בארץ אז? יצחק כשמו כן היו, כן היו. הוא היה צחוק. בתחילת פרשת תולדות, רש"י מביא את המאמר חז"ל המדהים, לצוני הדור היו אומרים על יצחק, מאבימלך נתעברו שרה. יש עוד נדר שאומר, הסופי הביאו מרשות, מה, זוג של 90 ומאה שנה, זה גרד, הסופי באו מרשות ונתנו לו, אז לכן כתוב, אלה תומס יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, צור הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו של יצחק, שאברהם מראה פניו של אברהם, יצחק, שתי פיתות מים, כולם היו צריכים להודות. שזה לא בן אבימלך, זה בן אבימלך. מה הוא שנה כשהוא נולד? כאשר הוא נולד, הוא אמר, מי מליל אברהם, כל השומע יצחק לי, כל מי ששומע יעשה צחוק ממנו. אבל מה קורה עם היצחק הזה? וישקף אבימלך דרך החלון, ומה הוא ראה? הוא ראה יצחק מצחק את יצחק. למה גירשה שרת הגן מכיוון שהיא נראתה בנה של הגן מצחק?
מיהו מקור כל הצחוק?
מקור כל הצחוק בעולם.
יצחק. גודש וגודש, הם עשו איזה... יצחק, מגמחת בסבינם, כשהוא היה...
אז כשהחרב, רב סלוויץ' שכתב את זה, התחילו, איזשהו כותב, התחילו הפלישטים פשוט להסתכל על היצחק הזה, הוא התעורר לבחינה. הוא חובר בעיות. אז ראשית כל צחקו ממנו. אבל הם רואים שהוא ממשיך שוב פעם לחפור אותם הבעיות ולקרוא להם שמות שקרא להם אביב. מה זאת אומרת?
הם נדהמים. יש יורש לאברהם. אברהם לא קבור בארץ. יש בו דור שני. יש מי שמוכן לעמוד נגד העולם כדי להעביר הלאה את המסר של אברהם אבינו.
אז הם מתחילים לקנות בו, ואחרי הקנאה באה השנאה. ואחרי הקנאה והשנאה הם יודעים שכמו שעשו מאברהם אביו צריכים לכרות איתו ברית, גם אבימלך קורא ברית גם יצחק. היצחק הזה כבר לא היה לצחוק בעיני העולם. היצחק הזה הוא הממשיך, וכאשר הוא חופר עוד בר והוא מצא מים, לא רק שהוא ממשיך דרכו של אברהם, הוא מחדש והוא מוסיף על דרכו של אברהם. ומזה הם מפחדים. יש כאלו שחוברים כדי לגלות את האמת, ויש כאלו שרוצים לחסות את האמת בעולם. יש ארכיאולוגים שאת האמת אינם רוצים לקלות, אלא רוצים לשפוך עפר על הכל. ויש כאלו שיודעים לרדת לעומקה של תורה ולהעלות את פניניה ואת המקיפה של התורה. שני משפטים באנגלית אמרתי השנה על הנושא הזה. אחד הוא סיפור של מחזה של שייקספיר. All's well that ends well.
How do I translate it?
Oh, come have a God, there's a well. All's well that ends well. בסופו של דבר יצחק החופר את הבעירות של אביו, הוא יהיה היורש של ההיסטוריה, ולא אלו שהם רוצים להכחיש את אברהם אבינו, או את מציאותו כהרצוג, או את המסר שלו כמו הכחיש.
ועוד פתגם באנגלית, אני
צריך לומר כאן קצת אנגלית, אלו הגרים בגוש דן המערבי.
He who laughs last, laughs best. So hate me,
she so hate a haram. Yitzchok haya hatzchok, aval hatzchok hachadon dal yitzchok. Vohon afrish. Hu haman shichat haderech, vohu k'ilu ha-anak sh'omeid bein Avraham li-Yakob. Vohu shufan chofiret haderech. הוא מפתיע את כל העולם שכבר שכחו ממנו וחשבו שכבר שכחו מאברהם אבינו, והוא בא והוא חופר שוב פעם את הפגע ונותן להם אותם השמות שהוא מגלה שם שמיים בעולם, והוא מוסיף עוד על גילוי שם שמיים. יעקב אבינו מוכר כתנו, וכאן אנחנו מגיעים אולי לאחד הדברים החשובים. אני אמרתי שיש דברים שאני עוד לא מבין אותם לחלוטין, וזה ייקח לי הרבה זמן, אבל אני דן על הדברים הללו, אני חושב עליהם. איזה הגענו למצב שיהודים פשוט דורסים להכחיש את כל המקדה, ולא רק להכחיש את כל המקדה, אלא להכחיש את כל שייכותנו וזכותנו לארץ הזאת. זה מדהים, וחובה עלינו לנסות להגיד את זה. יש סיפור, בפרשת וישלח, אנחנו עכשיו בפרשת וישלח.
והדברים הללו צריכים להבין אותם. כתוב שיעקב בא לקראת עשיו, והוא מתכונן לדורון, לתפילה ולמלחמה. הוא מחלק את המחנה שיש לו לשתי מחנות, אם יבוא עשיו על המחנה האחת והיכרו, והיה המחנה הנשאר לחיקה. ואז כתוב שבאמצע הלילה, באמצע הלילה, יעקב עובר, מעביר את בניו ואת נשיו, את מעבר יבוא, ובפרק, פרק למד ב', פסוק חפי, ויבטר יעקב לבדו, ויעבק איש עמו עד עלות השחר, ויעבק איש עמו, איש נאבק עמו, עד עלות השחר. ועוד לא יודע מי הוא האיש הזה. למה הוא נאבק עמו? והיה כי לא יכול לו, האיש ראה שהוא לא יכול לנצח את יעקב, ויגע בכך יראיתו, יראיתו בתקע כך ירח יעקב והיעקב עמו, ונגע לו בכך הירח, ויאמר שלחני כי עולה השחר, האיש המסתורי הזה הנאבק עמו, והגמרה אומרת, שני דברים, הגמרה אומרת, כי גוי נדמה לו, הוא ראה, או כתלמיד חכם נדמה לו. זאת אומרת, בגלל שיש שתי דרכים שבהם האויב בא נגד עם ישראל. האויב בא לפעמים כגוי שפשוט רוצה להשמיד, להרוג, להבין, כל הדברים, מנהבת זאת, מפעם נושא. ויש דרך גישה אחרת, גישה מחוכמת של כמוכל, הוא מציג את עצמו כפרופסור, כארכיאולוג, כמבקר המקרא, הוא בא בחוכמה ובעורמה, הוא רוצה להציג את עצמו כאיש אובייקטיבי לחלוטין ורואה את הדברים לעמידותם. הגמרא כאן אומרת, זה מתחיל ומתחיל. לקראת בוקר אמר יעקב לאותו האיש הנאבק עמו, וכי גנב אתה או קופלוסטוס אתה? אתה גנב או אתה רוצח? אתה גנב או אתה רוצח? זאת אומרת, בכל הלילה הוא עוד לא מכיר מי האדם הזה, איתו הוא מתעמק. אז תחילת הלילה הוא חשב שזה גנב, מכיוון שיעקב חלום נשאר לבדו, למה הוא נשאר לבדו, אומר רש"י, הוא שכח פעם כפעמים מצד השני, הוא שכח פעם כפעמים. אז הוא חשב שהגנב הזה בא לקחת את הפחים קטן. מה קורה אם עובר רבע שעה וגנב אינו מצליח לגנוב? בוא סוף מן, אמפויט מן, וגנב פרנם מן פחים קטן. אלא הוא ממשיך להיאבק עמו כל הלילה. ויעקב, זה נפלוצה. גנב, גייסב רח, אין פיסן גנב ממישהו אחר, למה אתה רוצה ממני? אלא מתחיל לקנן בו עכשיו, אולי לא מדבר על גנב. לא את הפחים קטנים הוא רוצה, אותי הוא רוצה. לא הארץ, אלא את נפש, ונשמת עם ישראל הוא רוצה. אז תמיד כשאני בא לפסוק הזה, ביומה, זה נפלא הפסוק הזה. ביומה, המלך, שאנחנו יודעים כבר שזה סורם של איזון, אומר שלחני כי עלה השחר. אתם שומעים את הפליא הפסוק הזה בפסוק הזה? מי התוקד? מי התוקד? המלך. אז המלך הופן את הסלום עכשיו לתוקד, מהתוקד, לא נקרא, נבא, שלחני, שלחני, כי הוא לא עזר לה. יעקב עומד שם נדהם, משום אני מסתבס. אני התחלתי איתך, אני באתי ללחם נגדך, אני באתי להיאבק, שלחני, כי הוא לא עזר לה. זה אחד הדברים הנפלאים, איך שאומה או אנשים יכולים להפוך את כל היוצרות. התוקפים והפוקחים במלחמה הופכים את עצמם בסוף כאילו נבר, נעשה לנו עוול, זה גפלא, שלחי נגיעו לעזרה. יאללה. אני מסיים. אתם יכולים לקחת את זה הביתה, יש כאן קטע מסולובייצ'יק שהוא נפלא מאוד וקשור לעניינים. אבל במילה אחת אפשר להסביר את כל התופעה שאנחנו רואים לנגד עינינו, מזה את הרצל רב לכל שאר התופעות. מילה אחת אולי פיצוי אחד, ויבטר יעקב לבדו. המדרש אומר, מי עוד הוא לבדו?
ונזכר השם לטאטו היבור. מה קודש ברוך הוא לטאטו, אף יעקב לבד. כוחו של עם ישראל הוא, אם הוא יכול לחיות, לפרות ולרבות ולסגשג, כשהוא עומד לבדו, בלי חדירה של האווירה המערבית או העולמית. כל קיומנו תלוי בכוח הזה להיות לבדו. להיות לבדו. אבל כאשר רוחות חדשות מנשבות, כמו שאמר, אני רק לומר, אני פשוט התרגשתי אז, כשיצחק רבין, נכנענו לברכה, שאתם יודעים שהוא נרצח על ידי יהודי חובש כיפה, שם נרחת במדינה הזאת, כשהוא אמר, לא עוד עם לבדד ישכה. איזה נתברך. לא עוד עם לבדד ישכה. זאת אומרת, בילם, אם אינו האחד, בילם הבוש, אם אינו האחד, ראה יותר טוב את ההיסטוריה והתודה של עם ישראל. עם ישראל יישאר רק כשהוא עם לבדד. יעקב כאן לומדי, ויבוקר יעקב לבדו, כשהוא לבדו, אז הוא יוכל לעמוד נגד כל כוחות השטנה בעולם. ברגע שהוא מוכן לוותר על הלבדו, הוא מעמיד בסכנת הזהות של עם ישראל. נגיד את האמת, אני אגיד את זה כאן, לא לתת את זה לתקשורת. לא לתת את זה. קצין בצה"ל אמר דברים נכונים ואמיתיים. אני לא אומר שהוא היה צריך לומר את הדברים. הגמרא במלחמות אומרת, כשם שמצווה לא מדבר הנשמע, כך מצווה שלום לא מדבר שלום נשמע, אבל האמת הגדולה והפשוטה היא שההרס של עם ישראל שבא לידי הקונסרבטיבים והרפורמים בהרבה בהרבה יותר גדול מהחורבן הנורא שלו. זה האמת? ולא מדובר, אני חושב שלא מדובר על 8 מיליון יהודים. לא מדובר על 8 מיליון יהודים. כל מי שחי בארצות הברית או במקומות יודע על מדובר על הרבה יותר מיליון. אלא אי אפשר לומר את הדבר הללו. זה לא פוליטיקלי קורקט. זה לא אין, זה אין. אבל האמת הוא האמת. למה יש נישואי תערובת ומשידה מן הגדות בארצות הברית, מכיוון שבארצות הברית הלבדו נשכח. זה לא עם לבד הישכון, אלא עם ההופך להיות חלק בלתי נפרד של העולם הנאור והגדול. וזה הרס היהדות עד היסוד. אבל היום את האמת לא יכולים לומר בארץ, אבל השקר של זאב הרצוג עם כל השופרות, עם כל השופרות שומעים את זה. אגב, מעניין מאוד, באותו לילה אחרי השידור בכל אזור, אני מקבל טלפון מהטלוויזיה מאוסטרליה, הם רוצים לעשות תוכנית עליי. אמרתי להם, זה היה ביום חמישי, אז אמרתי להם שביום שלישי נכנס לי לבית חולים לניתוח, אם הם רוצים לבוא ביום שני, מוכן, הם באו עם כל ה... ועשו תוכנית על זה, הם רצו לשמוע את האמת. האמת הוא שעם ישראל, כל זמן שביבות את יעקב לבדו, יש לו עתיד. ברגע שמבטלים על הלבדו, אנחנו מעמידים את עם ישראל בארץ סוד בסכנה. וכאן תמונה המחלוקת על הלבדו הזה. יש לנו כל מיני גורמים שאת הלבדו, הם מבטלים לחלוטין. אנחנו צריכים עכשיו להיות באמת, כמו כל המדינות המתוקנות, אבל כמו שחז"ל אמרו, מהמקוקולים שבהם למדתם, כל התינוף של העולם המערבי חודר לכאן, ואנחנו רואים את זה יש כאלה שרואים את זה כאיזה הישג גדול. חפירת הבעירות על ידי יצחק והאיבות לבדו של יעקב הם הערבה היחידה לעתיד העולם.
מה יעשו?